להצטרף אלינו, ובאמת אני חייב לומר פה בנימה אישית, לא רוצה להגיד חיל ורעדה, כי זה מוגזם, אבל כאילו, אני מאוד שמח שאתה פה, ובכבוד הרב אורי שרקי.
שלום וברכה, ידידי היקר.
שהיה לי הזכות לעשות איתו את כל פרשות, את כל החומש, עשינו פרשות שבוע ביחד בגלגול אחר. הרב שרקי, חודש וחצי עבר מאז שנרצח שלום יוחאי, השם ייקום דמו. ובכל זאת, אני רואה, וכבר בהלוויה, והייתי בהלוויה, ושמעתי אותך מדבר בשקט, במדויק, במכוון, איך חיים את החיים אחרי שקורה דבר כזה?
תראה, אנשים שואלים האם עולם האמונות שלי השתנה, עולם הערכים שלי השתנה, והתשובה היא לא, אני מצטרך לאכזב. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, האדם עובר חוויה קשה, זה משנה את החיים שלו, כלומר, זה רק מחזק את החיים שלי. כלומר, אני רואה ברצח של בני ציווי לשליחות. זאת אומרת, אני צריך להמשיך את מה שהוא לא המשיך, אני צריך לייצג את מה שהוא ייצג בחיים שלו, וזה גם מחייב אותי יותר לפעול ברמה הציבורית מול הטרור. אני חושב שגם על זה צריך לדבר. בקיצור, הבן שלי נותן לי עוצמות.
כלומר, אתה עכשיו בעצם בתוך שנת האבל שלך, ובתוך, ואני בטוח שהכאב הוא עצום, אבל אתה לוקח את זה לאיזה מקום...
של בניין ולא של חורבן. תראה, סך הכל, היהדות היא אופטימית ולא טרגית. ודאי שיש דרמות, יש קשיים, יש כאב, יש צער. שערוריה מטאפיזית לא צריכה להיות, וזה בעצם מה שהרמב"ם אומר על יוב. אתה יודע שיוב התלונן, הייתה לו שערוריה מטאפיזית. אומר הרמב"ם סימן שהוא לא היה חכם.
לא, כי תראה, אני מדבר איתך בכזו זהירות ובכזו באמת, אני הולך כי...
אתה הולך על ביצים.
לגמרי, ואני גם...
אתה שייך לחברה הישראלית.
ואני אגיד לך מה, אני כאילו שמעתי את יאיר מדבר, והתפרקתי מבכי, ושמעתי אותך ואמרתי, ושוב, האם זה בא מתוך אמונה גדולה, מתוך איזה קור, מאיפה היכולת כאילו לבוא לדבר מתוך רציונליות דתית?
תראה, זה גם עניין של אופי, כן, הייתי אומר, זה גם עניין של אופי. ודאי שיש פה יסוד של אמונה, כלומר, אני חושב שברגע שאתה מאמין, אתה מבין שלדברים יש משמעות, גם אם המשמעות לא תמיד ברורה לך. הייתי אומר שהרצח של בני גם הפגיש אותי עם הדמות שלו. כי אתה יודע, אתה חי ליד מישהו, הוא ביומיום שלך, פתאום הוא נעלם ממך בצורה קשה כל כך, בצורה כל כך פתאומית. אתה פתאום פוגש את הבן אדם, אתה רואה את הנשמה שלו, אתה רואה את האישיות המקרינה. אז מילא גם זה מחייב אותך.
בטח התוודעתם גם לדברים, בטח התוודעת לדברים שלא ידעת עליהם.
כן, בוודאי. הדבר אחד מאוד בולט הוא היה זה שכמות עצומה של אנשים אמרו לי, אתה יודע, אני הייתי החבר הכי טוב שלו. כן, והייתי אומר, זו תכונה מופלאה. כלומר, שהבן שלי רצה באמת, כשהוא פגש אדם, שהאדם הזה יהיה האדם היחיד בעולם, אין מישהו אחר בשבילו.
לא, באמת, אתה יודע, אני גם כן, הכרתי אותו רק דרך, בעצם דרך הדספדים, ואחר כך שקראתי דברים שנאמרו עליו, וזה באמת, אתה יודע, הפספוס, הכאב הזה, שהנה עוד דמות כזאת, אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת אדם.
כן, כן, ודאי, בוודאי. אתה יודע, זה כמו שכאשר טיל יוצא, אז פתאום הוא מאיר יותר. כן, יש איזה מין דימוי כזה, זאת אומרת שהנשמה של האדם מתגלה במיוחד בשעה שאנחנו נפרדים ממנה, במיוחד כשמדובר במעשה שהוא כלל ישראלי באופיו. אתה רואה גם איך שכל כך הרבה ציבורים הרגישו שייכות לדבר, כל כך הרבה חוגים הרגישו קישור עד כדי ביאל הלוויה ואחר כך גם לשבעה, וכל מה שאנחנו שומעים כל ההד הציבורי, זה מורה פה על נשמה שהייתי אומר לה, לא רוצה מילים גדולות מדי, אבל נשמה כלל ישראלית.
למה לא להגיד מילים גדולות?
מתוך צניעות כמובן.
לא, אין צניעות, קדוש, נרצח.
נכון.
איש, ילד שבאמת עשה רק טוב. רק טוב, זה הסיפורים. הוא לא יגיד, הוא לא רצה לעשות בהתחלה לחיל הים, הוא לא רצה
לצאת לחוץ לארץ.
בגלל שיש עניין שאומרים שמי שיוצא לחוץ לארץ יכול לעסוק בנבואה. כולו מלא אמונה, כולו מלא ביראת שמיים. אין שום קטגוריה כלפי הקדוש ברוך הוא.
אני אוסיף,
אני שואל, רגע.
לא, אני לא מכיר את כל הדברים, אני אומר חוכמת אדם.
תאיר פניו,
ואתה רואה את התמונה שלו,
כולו אהבת אדם.
זה פשוט מקרין אור.
זה החיוך היותר קטן שלו, בדרך כלל חיוך יותר קטן.
אמרת בתחילת דבריך שאתה, לא יודעת אם יהוד, אבל שעכשיו אתה עסוק בלהמשיך את מה שהוא התחיל, את מה שב... באיזה אופן אתה עושה את זה?
תראי, בכל אופן שלא יהיה, למשל בזה שאני מגיע לאולפן הזה. אני חושב שהבן שלי תמיד אומר, היו שלום, כלומר, תהיו גם כמוני, כמו שאני אוהב שלום, יהיו, אתם אוהבי שלום, ושלום אמיתי. לא מדובר על שלום מדיני, מדובר על זה שהווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, הווה מקבל כל האדם בשמחה. כל הדברים האלה, אני חושב שהם מורשת אמיתית, כלומר, הוא רצה לתקן את העולם על ידי השמחה הזאת שהוא, הייתה לו כשהוא פגש אדם אחר. זאת,
אבל,
לא מדובר
אבל על דיברת גם על, על מלחמה בטרור.
בוודאי.
אז אני שואלת בנקודה הספציפית הזו.
תראי, אני חושב, ואני אומר את זה בכל הרשויות האפשריות, ואני מכוון גם להגיד את זה לראש הממשלה שאני צריך לפגוש בשבוע הבא, שההרתעה האמיתית היא כאשר אתה גורם לאויב הפסד. ומבחינתם, ההפסד איננו עונש מוות ואיננו יד קשה וכל מיני דיבורים כאלה. מה שכואב באמת זה תפיסת השטח. ברגע שפוגעים בנו, אתה מתיישב. אתה מתיישב, בונה יישובים חדשים, אתה מפקיע אדמות.
ונראה לך שזה רעיון שראש הממשלה יכול באמת לאמץ אותו של כל נפש?
אני יוצר מסע קריטית של לחץ ציבורי בתחום הזה. כי אנחנו צריכים לדעת מול מה אנחנו עומדים ומה הם דרכי הפעולה האמיתיות. ואני חושב שעל הדבר הזה אי אפשר לוותר, גם אם את אומרת, הנה ראש הממשלה לא ישמע, מי יודע שלא ישמע? וזה טוב שקולות כאלה ישמעו.
אגב, אתה עדיין חבר מנהיגות יהודית בליכוד, או שעזבת זהו?
אני ידיד אישי של משה פייגלין, דרכו הפוליטית היא שמורה לו בלבד. אני עדיין חבר ליכוד, אבל
חבר. אני רוצה לבקש את הרב שרקי שיסביר לכם, מה הם בני נוח ומה אתה עושה איתם?
תראה, בני נוח מדובר פה על ענף קטן מאוד של משהו מאוד מאוד גדול. כן, היהדות מתחלק, אפשר לומר, כמעט לתאומה לשתי דתות. יש תורת ישראל שמיועדת לבני ישראל, תרי"ג מצוות וכדומה, ויש גם מסר אוניברסלי של היהדות, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זו לא המצאה מאוחרת של היהדות, זה נמצא ביסוד של זהותנו. גם אפילו הפסוק שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, רש"י מפרש אותו, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי העולם, ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל האומות. כלומר, הייעוד האוניברסלי הוא חלק...
נדמה לי שגם הרמב״ם מסביר שיש בו באיזה נימה שהוא אומר שהאסלאם והנצרות...
כן, ודאי.
יש להם אחריות...
הקדוש ברוך הוא מקדם את העניינים שלו בכל הדרכים האפשריות, כולל דרכים שלא תמיד מוצאות חן בעינינו. יש ליהדות תוכן כלפי האנושות, לעומת מה שהפילוסוף ברגסון טען שהנצרות עוסקת בכל העולם והיהדות רק בעם ישראל, הדבר הזה בטעות יסודו. עכשיו, זה שבמשך 2000 שנה לא עסקנו במסר האוניברסלי שלנו, זה משום שהיינו עסוקים במלחמת הישרדות מתמדת, יום-יום, לא ידעת מה יקרה, לא מחר, היום. כן, אבל עכשיו שחזרנו לארץ ישראל, אנחנו חוזרים לנקודת המוצא, לנקודה האמיתית של השפעתנו, ולכן אנחנו לא יכולים לברוח מן הייעוד הזה. לכן באמת היום אנחנו רואים שישנה הקשבה באנושות למסר של עם ישראל, גם דרך המתנגדים, כלומר ההתנגדות, הייתי אומר, האובססיבית ולפעמים הלא רציונלית של העולם אלינו, מראה על משהו מן המרכזיות שמייחסים לנו. אז כמו כן גם יש לנו היום, רבים מאוד מבני אומות העולם שפונים אלינו, מבקשים מאיתנו שנסביר להם מהם המצוות שהיהדות מייעדת להן, מבקשים הדרכה רוחנית, מוסרית.
לא להתגייר, אלא להיות כחלק מקהילה,
קהילה מאמינה,
שומרים שבע מצוות בני נוח.
כן, הם מאמינים בתורה, מאמינים בתורת משה, מאמינים ביהדות ובמרכזיותו של עם ישראל, בתור לב האנושות.
כמה אנשים כאלה יש שם בעולם?
תראה, אני מעריך שהיום, לפי נגיד הנתונים שבידי, אנחנו מדברים על כ-25,000 אנשים שבעלי תודעה ברורה לחלוטין שהם בני נוח ומקבלים על עצמם שבע מצוות בני נוח וכדומה. אם אנחנו מדברים ברמת ההתעניינות, מדובר על מספרים הרבה יותר גדולים, ואני כולל בזה גם בני דתות שמתעניינים במה שקורה והם עומדים בקשרים איתנו. אפילו בעולם המוסלמי, ולאחרונה הייתה משלחת של 20 סינים שישבו אצלי בבית והתעניינו בדבר. בכל העולם כולו יש קהילות של עדשים שרוצים לדעת מה
קורה. לפי הרמב״ם הם מוגדרים כחסידי אומות העולם.
בוודאי, בוודאי.
יש דיונים בין דתות. אנחנו החילונים הרי כאילו לא אכפת לנו כל כך, אבל יש נגיד אנשי דת מדתות שונות שמעוניינים בשיחה פילוסופית, דתית, אינטלקטואלית.
תראי, את הגויים זה לא מעניין אם את דתייה או חילונית. כלומר, מה שמעניין אותם זה שאת עם ישראל, והדבר הזה הוא משמעותי עבורם, בין שיש לך תודעה דתית, בין שלא.
לא, אני מדברת על דברים, אירועים של רב, כומר וקאדי.
תראי, הדברים האלה קיימים, אבל לא זה הוא הנושא שאני עוסק בו. זאת אומרת, מפגשים בין דתיים זה תמיד נחמד מאוד, מדברים על זה שהרי ממילא אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז למה לריב על זה? כן, מה שאני מדבר עליו זה משהו אחר, זאת עמדה אקטיבית. תרצי לקרוא לזה מיסיונרית, בבקשה. זאת אומרת שאנחנו פונים אל האומות שהם יהיו גויים, כראוי לגויים להיות.
אגב, אני חוגג קצת שבחו של הרב צ'ר, כי הוא לא רק רב גדול בתורה, הוא אינטלקטואל עצום, בעל ידע, באמת, כאילו...
יש לו מיטה צרפתי, לא?
אני גם...
זה לא, אבל הוא באמת...
תגיד עוד כמה דברים כאלה.
אז אני גם רוצה לומר משהו, למרות שאין משהו אישי, למרות שאין אומרים שבחו של אדם בפניו, ולמרות כל הילת הצניעות הזו שהרב נכנס איתה כאן לה, אני בחלק מהזמן לא הצלחתי להקשיב לדברים, כי אני רק הסתכלתי עליך, על החיוך, על הקבלה, על האכלה, על הפייסנות. זה מדהים בעיניי, אחרי טרגדיה כזו, להתנהל כך, זה נפלא מבינתי אפילו, אני חייבת לומר.
אבל מכיר את השבלונה, במותם ציוו לנו את החיים, אני חושב שהחיים זה בכל מלוא האינטנסיביות שלהם. כלומר, אנחנו נדרשים, כלומר, להיות חיים. אני חושב שבני, שתמונתו היפה הייתה כאן לפני כן, בוודאי לא היה רוצה שהתוצאה של הטרגדיה שהראתה לו תביא לשבירה, למשבר. בוודאי שהוא היה רוצה שכוחות בניין יצמחו מזה. כן, אמנם אנחנו לא באנו לכאן, לארץ הזאת, כדי לעבור טרגדיות כאלה. אנחנו באנו כדי לבנות. אבל ברור שאם אני משער לעצמי מה בני היה מבקש ממני שאני אעשה, זה שאני אמשיך את החיוך העצום שלו.
הרב אורי שרקי, כשלא תדע עוד צער, שרק נבנה את עם ישראל ואת ארץ ישראל, ושתצלח דרכך וילדיך וכל משפחתך וכולנו, ומאוד מאוד מודים לך שבאת
בפנינו. בנחמת ציון וירושלים ננוחם.
כן, יהי רצון כולנו.
אמן, כולם. תודה רבה שבאת
בפנינו.
חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.